רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל. חותמים שבוע עם יורם מוקדי.
בוקר טוב. היום בתוכנית ננסה להבין מה נדרש משליחי המדינה בימים אלה במשימה למנוע מישראל להיות מדינה שמתרחקים ממנה. בעזרת מומחה ננסה גם להבין מה היא, מי היא באמת קטר, מדינת אויב או גורם הכרחי במסע ומתן להשבת החטופים, או אולי שניהם. ננסה להבין מהי באמת מורשת מנחם בגין, כולם מדברים על המורשת הזאת, מה היא אומרת. נלמד על הצורך שכולנו למתג את עצמנו בחיים המקצועיים וגם הפרטיים. נלמד לנשום, כמו שצריך, כן, צריך לדעת לנשום. וגם נדבר על האיחוד המדובר של להקת פופלקס. כל התוכנית עטופה במוזיקה נהדרת שערך הלל אברמוביץ', על ההפקה עידן ריבר, טכנאי שידור שובל הלל. ואנחנו קודם כל מדברים על מקצוע הזה שקוראים לו שליחות ודיפלומטיה. בוקר טוב לשגריר פנחס אביבי, משנה למנכ״ל לשעבר במשרד החוץ ושגריר לשעבר בטורקיה, צ'ילה וקולומביה, גם יושב ראש נשיאות האגודה הישראלית לדיפלומטיה. בוקר טוב.
בוקר טוב לך ולמאזינים ושבת שלום.
בואו באמת נגדיר מה התפקיד של הדיפלומטיה כיום. אנחנו מסתכלים על מה שקורה בעולם ואולי שואלים את עצמנו אם בכלל יש סיכוי להזיז את המחוג, לשנות משהו, להשפיע.
ברור שיש. יש סיכוי גדול מאוד לשנות את המחוג אם ייתנו למשרד החוץ את המקום שהוא ראוי לו, וייתנו לאנשים הכל כך מקצועיים של משרד החוץ אפשרות לקיים את היחסים האלה כלפי חוץ, משום שלצערי הרב שוכחים לפעמים פה בארץ, במיוחד בתקופות מלחמה, שמלחמה היא אמצעי, לא מטרה, והמטרה היא תמיד מטרה מדינית, ולהשגת מטרה מדינית אין ספק שהטובים יותר לעשות את זה זה הדיפלומטים.
ואיך היום באמת אפשר להסביר את מדינת ישראל? אנחנו במצב שבו התמונות שוות אלף מילים, הם רואים תמונות מסוימות בעולם, אנחנו לא בדיוק מראים תמונות אחרות.
יש לא כלל שאני בטוח שאתה מכיר אותו שאומר שמדיניות טובה לא צריכה הסברה, ומדיניות רעה אי אפשר להסביר. אבל יחד עם זאת, מהניסיון שלי אני יודע שאם מתייחסים למה שאנחנו כן מסוגלים לעשות, להראות את ישראל היפה, זאת הדרך הטובה ביותר על מנת להשיג ידידים. הייתה לי הזדמנות בעבר, כאשר הייתי בראש משלחת ישראלית למפגש עם כל שרי החוץ של יבשת אמריקה, מהצפון ועד הדרום, ללמוד בנושא הזה שיעור קטן מהנשיא גביריה, נשיא לשעבר של קולומביה, שידע שאני בא עם תשובות להרבה מאוד שאלות שהיו על המשולחן באותה תקופה, באמצע האביב הערבי, כאשר יש מרד בסוריה, כאשר אין לנו הסכם עם הפלסטינים, כאשר אנחנו חוששים מאיראן גרעינית, והבאתי קלסר גדול מלא תשובות לכל השאלות שישאלו אותי. הנשיא גביריה בחיוך פנה אליי ואמר, אדוני השגריר, אני יודע מה יש לך בקלסר, אבל אין לי שום סכנה שאני אשאל אותך שאלה על כל הנושאים. זה פשוט לא מעניין אותי. הנושא של איראן גרעינית לא מסכן אותי. זה שאתם לא מגיעים להסדר עם הפלסטינים, בעיה שלכם, תסתדרו ביניכם. המרד בסוריה, עניין של הסורים, אולי שלכם ושל הטורקים. והמרד הערבי זה עניין של מדינות ערב. מה אתה אוקיי, ומה כן, מעניין אותך? אז אמרת, אתה יודע, אתה הגעת ליבשת אמריקה, וביבשת אמריקה הבעיה הקשה ביותר שישנה היום היא בעיית הקיימות. העובדה שכתוצאה מבעיות קיימות, יש גלי הגירה גדולים מאוד מיבשת אמריקה לצפון אמריקה ולאירופה, יותר בעיה בארצות המוצא, יותר ללא ספק בעיה גם בארצות שאליהם מגיעים. הוא אומר, אתה יודע מה? אם אתה רוצה אותנו כידידים, כפי שפעם היינו, אז תחזור למה שפעם אתם הייתם. כאשר המדיניות שלכם, כלפי חוץ, הייתה המדיניות החיובית. אתם הרי המומחים הגדולים יותר בעולם לנושא של ניהול מים. אתם מומחים למלחמה במדבור. אתם מומחים גדולים מאוד לרפואה מחוץ לעיר במקומות מרוחקים. ובשעתו שלחתם מומחים בכל הנושאים האלה. כל מדינה שתקבל מכם סיוע כזה, אתם לא צריכים להסביר לה כלום. רואים ישראל יפה. אבל אתה תנסה להסביר לי למה מסוכן לאיראן, לא ילך. אתה תסביר לי למה אתם לא מגיעים להסכמים הפלסטינים, לא מעניין אותי. תודה, חברתי לאז ואמרתי כמה שהוא צודק. אם היו נותנים למשרד החוץ כמו בעבר, את כל האמצעים וכוח האדם שנלקחו מהם, ונותנים לנו לעשות באום, לא הסברים על במת האום כמה אנחנו צודקים, אלא כמה אנחנו טובים ויכולים לסייע לעולם, ההסברה הישראלית הייתה טובה יותר.
שזה גם התפקיד פתחס אביבי שנצטרך לעשות אחרי המלחמה הזאת, כשתיגמר כבר, שבעצם נצטרך לשקם את המותג שלנו, מותג שנקרא ישראל.
אני שואל למה צריך לעשות את זה אחרי המלחמה, למה אי אפשר לעשות את זה אתמול והיום. אני רוצה לתת לך עוד דוגמה אחת. אני זוכר שהיה לי ויכוח קשה כמשנה למנכ״ל עם משרד האוצר הישראלי, הוא שאל אותי למה הם צריכים לסייע לנו להביא את הפילרמונית לדרום אמריקה. התשובה שלי הייתה פשוטה, נכון, גם המנכ״ל יכול לעשות את זה, ואגב סביר להניח שהוא לא יעשה, כי לא עשו את זה לפניכם.
כן.
אבל כשהמנכ״ל יבוא, ידמין את הפילרמונית, הגיעו האנשים שיכולים לשלם את הכרטיס. כששגרות ישראל תזמין, ובעולם יהיו נשיא המדינה וכל שרי המדינה, הממשלה, כשבעולם יהיו כל אנשי הכלכלה החשובים ביותר באותה מדינה, כאשר יהיו העיתונאים המחירים, וכאשר יהיו אנשי התרבות המקומיים, כאשר תיגמר ההופעה של הפילהרמונית הישראלית בניצוחו של זובי מטה, אני לא אצלך להסביר שישראל יפה, יראו שישראל יפה. והניסיון שלי כמי שעשה את זה, ששום דבר אחר לא סייע להסברה הישראלית יותר, מאשר שימוש בתרבות, שימוש במדע, שימוש בידע, במשחק חיובי, במקום ניסיון נואש, לנסות ולהסביר כמה אנחנו צודקים במלחמתנו עם הערבים.
עד כמה חשוב קשר עם מדינות פחות מובילות? אתה יודע, בצר לנו וכשאין כותרות נהדרות, אז משרד החוץ ושר החוץ התעדרו בפתיחת שגרירות בזמביה. כמה חשוב שתשב שגרירות בזמביה?
אז אני רוצה להגיד לך שלפי החוקים שחוקי המשחק באום, כל מדינה ומדינה בעולם יש לה את האצבע שלה בהצבעות באום, היא משפיעה. כאשר אתה משיג יותר ויותר מדינות שמטביעות עבורך או מטביעות איתך, אין שום ספק שזה מסייע אחר כך למקומה של ישראל במצב טוב יותר באום. ואולי שוב אני אתן לך דוגמה מעשית. כבר יצאתי לפנסיה כאשר התבקשתי לצאת לפגישות עם שרי החוץ של ברזיל, ארגנטינה, צ'ילה ופרו, כאשר הנושא הגרעיני היה אמור לעלות שבוע לאחר מכן מדינה. רצה הגורל, ומאחר בכל המדינות האלה, השרי החוץ שלהם היו שגרים לשעבר, שאותם הכרתי אישית משליחויות קודמות, וכאשר נפגשתי איתם, נפגשתי שם לא בפגישה של פוט אופורטיוניטי, אלא קודם כל נפגש של ידידים, והסברתי את עמדתנו, כל ארבעת המדינות האלה הצביעו עם מדינת ישראל בווינה, ומנעו החלטה שיכולה להיות מאוד גרועה לנו. תנו למשרד החוץ לעבוד. אנחנו מוכרים 15 איש מתוך 2,400 מועמדים, הטובים ביותר שיש בחברה הישראלית. אנחנו מסוגלים לעשות את העבודה הנפלאה הזאת, אם יתנו לנו את התקציבים ואת כוח האדם הנמפח. ומה עושים במקום זה? לוקחים את התקציבים ומפזרים אותם במקומות אחרים, לוקחים את התקנים וגונבים אותם למשרדים אחרים, ונותנים לאנשים שאין להם שום תקנים של תלור של מושג, איך מתמידים את ישראל להסביר, בתוצאה אתה יכול לראות אותה במצבנו הכל כך חשוב היום בדירה העולמית.
כן, זה מה שנקרא נזק שנעשה לאורך שנים, ועכשיו באמת באמת צריך לתקן ומהר. השגריר פנחס... כמו
שצריכים תחמושת לצבא, צריכים גם תחמושת להסברה.
כן, וכולם...
המשרד האוצר ומשרד ראש הממשלה צריכים לשנות באמת את הדיסקט שלהם, ולתת לנו את האפשרות לעבוד. יש לנו אנשים נפלאים. ואתה יודע מה? אני אתן לך גם רעיון נוסף.
כן.
כמו שלוקחים מילואים לצבא, אפשר גם לקחת מילואים למשרד החוץ. למעלה מ-600 שגרירים בכירים של מדינת ישראל, שיצאו כבר לפנסיה, רוצים לעבוד ולעזור למדינת ישראל, למותג אותה טוב יותר.
כן.
תשתמשו בהם, תגייסו
כן.
אותם.
תגייסו אותם, אני מניח שברבים לא יצטרכו לשלם להם, יעשו את זה באהבה ובחינם גם כן.
אני כנשיא העמותה הדיפלומטית אמרתי בקולי לראשי משרד החוץ, אנחנו מוכנים להתנדב. אנחנו רואים בזה שליחות לאומי, אנחנו חושבים שאנחנו יכולים לעשות את זה, לסייע לחברינו במשרד שגם הם מצוינים, ולנסות ולעשות איזשהו שינוי בדעת הקהל בעולם.
היה נפלא. השגריר פנחס אביבי, משנה למנכ״ל לשעבר במשרד החוץ, ושגריר לשעבר בטורקיה, צ'ילה וקולומביה. תודה רבה על הדברים.
תודה רבה לך, ושבת שלום למאזינים.
צריך לנשום, תנשום, תנשמי, זה מה שאנחנו אומרים לאנשים שהם בלחץ וחרדה לעצמנו. מה זה אומר? איך נושמים נכון? בוקר טוב לדוקטור זוהר פישמן שוורץ, רופאה וטרינרית וגם מורה ליוגה תרפיסטים במרכז האקדמי לוינסקי ווינגייט. שלום.
בוקר טוב.
השאלה הטריוויאלית, אנחנו הרי נושמים כל הזמן, פעולה אוטומטית. אז האם אנחנו צריכים לנשום באופן מודע ואחרת?
אז באמת כולם נושמים, כולם מכניסים אוויר ומוציאים אוויר, קולטים חמצן, מוציאים פחמן דו-חמצני. אבל אנחנו עושים את זה בדרכים שונות. אנחנו מפעילים שרירים שונים כשאנחנו נושמים. יש אנשים שנושמים מהאף, יש אנשים שנושמים מהפה, מפעילים את השרפת, לא מפעילים את השרפת, נושמים גבוה, נושמים נמוך. עם עצירות נשימה, בלי עצירות נשימה, אז אנחנו יכולים לנשום בכל מיני דרכים.
אוקיי, ואז השאלה
חלק
באמת...
חלק מטיבות, כן, וחלק פחות מטיבות לנו. יש לנו דפוסי נשימה שונים של אנשים, אחד מהם הוא טוב ויעיל ומביא חמצן לאן שצריך ושומר על רגש נכון, ודפוסים אחרים יכולים לעשות דברים קצת שונים.
מי שעושה יוגה אז מכיר את זה קצת, כי מתרגלים לא רק גמישות של הגוף, אלא מתרגלים נשימות.
נכון.
ובעצם נתחיל בדבר הבסיסי, דרך אף או דרך הפה, מה נכון?
אוקיי, אז אני חושבת שאינטואיטיבית כולנו יודעים שלהכניס אוויר דרך האף זה הדבר היותר נכון, אבל מחקרים האחרונים מחזקים את מה שהיוגה אומרת כבר הרבה שנים, גם הנשיפה צריכה להיות דרך האף.
להוציא דרך האף.
נכון, נכון.
זה כשהאף לא סתום.
גם ביום יום, ואפילו כשעושים ספורט, זה הרבה יותר קשה, יותר קשה להתרגל לזה. אבל לאורך זמן זה מעלה את הביצועים הספורטיביים, זה משפר את זרימת החמצן בגוף, אבל זה דורש מאמץ.
והנושא שמעניין את כולנו, כולנו בחרדה, מי יותר מי פחות, אלה שפחות גם כן בחרדה שאי אפשר להשוות אותה לשום חרדה שחווים אחרים בעולם.
נכון. נכון.
איך אנחנו צריכים לנשום?
אז באמת הבעיה היא שאנחנו כבר תקופה ארוכה בתוך מתח. גדול.
כן.
והמתח הזה מתקבע. דפוסי נשימה מגיעים יחד עם רגשות. זאת אומרת שכשאנחנו נושמים בצורה מסוימת, אנחנו חושבים רגש מסוים. אני חושבת שזה די ברור לנו שכשאנחנו לחוצים, אנחנו נושמים קצר ומהר. וכשאנחנו רגועים יותר, אנחנו נושמים לאט וארוך. יש עצירות בנשימה. אז רגש ונשימה הולכים מאוד מאוד ביחד. והיופי הוא שתרגילי נשימה זה קצת כמו לעשות, לשנות את הכפתור הזה של הרגשות. אנחנו יכולים בעזרת שינוי של נשימה להפחית מתח או להרגיע, אם זה מה שאנחנו רוצים.
אם על רגל אחת, ואני יודע שזו לא תורה של רגל אחת, אם אני עכשיו רוצה לתת טיפ אחד למי שמאזין, למשל להירגע, זה באמת לקחת אוויר דרך האף, להוציא דרך האף ובאופן ממושך?
אז כמו שאמרת בהתחלה, אנחנו אומרים לאנשים לנשום, ולפעמים זה אפילו קצת מלחיץ, לנשום,
נכון,
לנשום.
כן.
לא תמיד עובד ככה.
מעליב גם, כן.
נכון, קצת מעליב. הדבר היותר נכון הוא דווקא הנשיפות הארוכות, אבל לפעמים זה קשה. אנשים במתח מרגישים שהגרון מתכווץ להם, שהאוויר לא נכנע. ואז הרבה יותר קשה להם לעשות את השינויים האלה. אז באמת יש תרגילים, או יש תרגיל אחד או כמה שהוכחו מדעית כיכולים להפחית סטרס.
כן, אנחנו בעידן הרשת, ואז אנשים נכנסים לרשת, ויש כל מיני טיפים בכל מיני מקומות, ואני תמיד שואל את עצמי, האם אלה באמת שמעבירים את זה ביוטיוב במקומות אחרים, יודעים על מה הם מדברים?
נכון, זה באמת שאלה. כן. יש משהו אחד ורוצים לספר לחבר'ה, ויש כאלה שלומדים את זה בצורה קצת יותר מעמיקה.
כן,
אז בהחלט אפשר ללמוד לעשות תרגיל נשימה אחד, או שינוי נשימה אחד, שיכול להוריד מתח ככה במהירות, זה הוכח מחקרית, ואני אפילו מחברת את זה לעוד כמה תרגילים שהוכחו כל אחד במחקר שלו, ואנחנו יכולים לכמה דקות לנסות לתרגל אם אתה רוצה.
קדימה, בואי נעשה זה תרגול אחד.
אוקיי. אז הדבר הראשון החשוב לפני שאנחנו מתרגלים הוא לשים לב לרמת המתח שלנו, כי היא משתנה על פני היום. אנחנו יכולים להיות רגועים ונינוחים, אנחנו יכולים להיות קצת יותר נרגשים, ואנחנו יכולים להיות כבר במצב שנקרא fight or flight, אנחנו רוצים לקום ולברוח.
כן.
אז לפעמים כדאי לעשות את התרגיל נשימה הזה, כשאנחנו ככה מרגישים שהעוררות מתחילה, שאנחנו טיפה יותר ככה נרגשים ממה שהיינו רוצים להיות, מגיבים קצת יותר מהר, הכל קצת יותר מעצבן אותנו, עוד הרבה לפני שאנחנו מרגישים את המתח הזה בגובה. ואז אנחנו עושים את התרגיל הבא. אנחנו לוקחים שאיפה, מלבישים עליה עוד שאיפה קטנה, ונותנים לנשיפה להיות ארוכה והמשכת. ושוב שאיפה, עדיף דרך האף, עליה עוד שאיפה, ונותנים לנשיפה להיות ארוכה והמשכת.
כמה כאלה לעשות?
אז אם אנחנו עושים 3-4 כאלה, אנחנו רוח קצת יצאה מהמפרסים, אנחנו טיפה יותר רגועים. ואז אנחנו עוברים לשלב השני. בשלב השני אנחנו מכניסים אוויר דרך האף, עושים מהפה צורה של קש, ודרך השפתיים המוצרות האלה אנחנו נותנים להעביר לאט לאט לצאת.
שלאט זה אומר לספור עד 5 בראש, או לספור עד 10?
זהו, יש קצת בעיה עם החלטה מראש על ספירה, בגלל שיש אנשים שכשהם מאוד לחוצים, הנשימה שלהם קצרה, ושכשתגיד להם 5, זה יהיה להם יותר מדי, ואז ילחיץ אותם עוד יותר.
Okay.
אז אני אומרת לתת לנשיפה להתארך, ולאט לאט זה יקרה מעצמו. כשאנחנו okay. נעשה את התרגיל הזה יותר, אנחנו נשנה משהו במערכת הסביב, והנשימה מעצמה תעת יותר.
כן, זה באמת מרגיע. אני למשל, כשאני הולך לישון, אז הנשימות הן אלה שמכניסות אותי למוד השינה גם, כן?
אוקיי, נכון. אז באמת לקראת שינה אפשר לעשות דברים נפלאים עם הנשימה, גם להפחית מתח, ופה הנשימה שאתה מדבר עליה כספירה, יש שאוהבים לספור, 5 פנימה, 5 החוצה, שנייה אחת עצירה, ושוב. ונשימה כזאת היא גם יכולה לעזור לנו להפעיל את המערכת שמנקה את המוח לפני השינה. קצת להוסיף יכולות ריפוי וניקוי גם אל המוח שלנו.
כן.
אז בהחלט הנשימה שהזכרת מאוד מאוד חשובה. לאלה מאיתנו, אני חושבת שנוסעים באוטו עכשיו, היו רוצים תרגיל קצר ולא זוכרים שלב ראשון, שלב שני, מאיפה נושמים.
כן.
אחד התרגילים הקלים לעשות, הוא קצת מביך, אז זה עובד טוב. היא לקחת אוויר דרך האף ולהוציא אותו בזמזום, כאילו אנחנו עושים את הצליל מם. ולתת לנשיפה הזאת להתארך יותר ויותר. אז לוקחים אוויר מהאף, מזמזמים אותו החוצה, ומפעם לפעם הנשימה תתארך, ותהיה הפסקה קטנה בסוף הנשיפה. אנחנו נמצא שזה קצת מוריד את רמת העוררות שלנו.
כן, אז זה באמת טיפים נהדרים, ואני מקווה שבאמת כולנו נחזור לנשום נכון ולנשום כמו שצריך, בטח במקום הזה. ויש עוד משהו, יש עוד משהו נחמד בנשימה, כשאם אתה נושם רגע, אז אתה לא בכך מגיב באותו רגע, ברגע שאנחנו רוצים להגיב, זה לא משנה אם זה בפקק, בכבישים, או להודעה מעצבנת שקיבלנו. הנשימה גם נותנת איזה התנחתה לפני שאתה מקבל החלטה על איך להגיב ומה להגיב, כמו שנאמר תנשום.
לגמרי. ובאמת אני חושבת שגם אם אנחנו מרגישים שאנחנו בסדר, חשוב לזכור שאנחנו כולנו קצת יותר במתח ממה שיכולנו להיות, בטח בתקופה הזאת. ולפעמים זה מתקבע, דפוס נשימה כזה מתקבע.
כן.
וצריך לעבוד ככה על בסיס יומי, טיפה לשחרר, להגמיש, לחזק את מה שאיבד כוח, ולחזור להיות טיפה יותר רגועים.
אותי השיחה הזאת כבר הרגיעה, דוקטור זוהר פישמן שוורץ, רופאה וטרינרית ומורה ליוגותרפיסטים במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. תודה רבה רבה על התובנות האלה.
תודה רבה.
כן, בישיבת הממשלה שנערכה ב-28 באוגוסט 1983, ממש בשבוע הזה, הודיע מנחם בגין על כוונתו לפרוש מהממשלה. הוא לא אמר איני יכול עוד, הוא אמר, אם אני זוכר נכון, אני לא יכול למלא את התפקיד הזה. בוקר טוב לארצי מקוב, בראש מרכז מורשת מנחם בגין.
בוקר טוב יורם.
אתה תדייק
אותי,
בדיוק.
הוא אמר, איני יכול עוד לדחות את ההודעה.
אוקיי. אז מזה כבר איני יכול עוד, הפך למשהו אחר לגמרי במסגרת איך שכותבים את ההיסטוריה, ובשביל זה יש בין היתר מרכז למורשת מנחם בגין. אם אני זוכר נכון, הקמת ואתה מנהל אותו כבר 25 שנה.
נכון.
יש כאלה שלא הגיעו למרכז למרות הכל, תספר להם, למי שלא מכיר, על המרכז קצת.
אז קודם כל המרכז נמצא במיקום מדהים, צופה על חומות ירושלים,
כן.
מעל הסינמטק. איך אומרים לגבי נדלן? לוקיישן, לוקיישן, לוקיישן.
לוקיישן מהמם, אין ספק, כן.
כן, עם נוף מדהים. ואני מקווה שאני גם יכול להגיד אחרי 26 שנים שגם התוכן הוא מרתק. יש לנו קודם כל את פעילות לציבור הרחב באמצעות המוזיאון, שמספר את סיפור חייו של מנחם בגין, את הביוגרפיה, אבל גם מביא את מודל המנהיגות שלו, מנהיגות שאני קורא לה מנהיגות תמונעת ערכים.
כן.
זאת אומרת, לאיש, למנהיג, יש סט של ערכים, ועל פי הוא פועל. לא הסקר של אתמול, ולא הספין של מחר בבוקר, אלא סט של ערכים. יש גם פעילות לציבור הרחב של הרצאות, ימי עיון, בכלל נושא ציונות, מדינת ישראל. אנחנו רואים את התפקיד שלנו באופן רחב, לא רק כמוזיאונאום של מנחם בגין. ומעבר לזה יש פעילות חינוכית לתלמידי בתי ספר, לכוחות הביטחון, לאקדמאים.
בעצם כל קבוצה שרוצה ליזום ביקור מתקשרת, מתאמת ומבקרת, נכון?
כן, בהחלט. ואנחנו גם יודעים לתפור לפי אופי הקבוצה, מה הכי מתאים לה, מה היא רוצה לעשות, אם זה משהו יותר הפגתי, משהו יותר תוכני, בהחלט כן.
כי אני זוכר מהביקור שלי במקום, כשאתה בא למקום, אתה מפחד שהוא יהיה פוליטי, המרכז הזה הוא ממש לא פוליטי, כלומר זה על פועלו של מנחם בגין, אבל בעיקר על הערכים שלו, וזה איזה מסר שצריך להעביר לאנשים, כלומר זה לא משנה מה השקפת העולם הפוליטית שלך היום, זה עדיין ביקור ששווה ביקור.
ראשית, מנחם בגין כבר היום הפך להיות מצוטט על ידי כל הזרמים. אני זוכר מערכת בחירות אחת שאמיר פרץ ציטט אותו, והיה על מודעות של מרץ וכחלון והליכוד, כולם באותה מערכת בחירות ציטטו אמירות של מנחם בגין, כי הוא באמת, גם ההשקפה שלו הייתה השקפה מורכבת, לא חד-ממדית. הוא למשל לא הגדיר את עצמו אף פעם כאיש ימין. אומר, החלוקה הזאת של המושבים באספה הלאומית בצרפת לא מחייבת אותי. ולכן הוא היה איש מאוד לאומי, אבל מצד שני גם עם תודעה חזקה מאוד של צדק חברתי.
כן. אגב, כשאני ביקרתי במרכז, אז הרגשתי שגם מביאים את הצדדים הפחות מושלמים במהלך הכהונה שלו, כי מדברים על המצב הכלכלי המאוד לא פשוט שהיה בתקופת הכהונה שלו, וגם את המלחמה בלבנון. כלומר, אין ניסיון במרכז לייפות ולהגיד הכל היה מושלם בתקופה שמנחם בגין היה ראש ממשלה.
נכון, אנחנו למדנו ממנו שהאמת היא השקר הכי טוב. אז אנחנו מספרים את הדברים כמו שהם, כמו שהם. אני גם חושב שבסופו של דבר הסך הכל הוא חיובי כדי שלא נפחד, וגם כדי להראות שמנהיג הוא גם בן אנוש, והוא גם בר טעויות ויכול לטעות ומותר לו לטעות. השאלה מה הוא עושה עם הטעויות האלה, ומנחם בגין הוא גם בעניין הזה הוא מודל בעיניי.
כולל הפרישה שלו, אם אני חוזר למה שפתחנו את השיחה, שהוא בסוף פרש כי הוא לא היה מאושר. או בוא נגיד, הוא ידע לבוא ולהגיד, אני לא צריך להיות יותר ראש ממשלה.
נכון. אם כי הוא גם 7 שנים קודם, לפני שהוא נכנס לכהונת ראש הממשלה, הוא ברעיון במעריב הודיע שבגיל 70 הוא מתכוון לפרוש. ובגיל 73 חודשים הוא אכן פרש.
כן, אנחנו פחות... אני הייתי שמח שבכלל במרכזי מורשת אנשים יקבלו יותר ערכים, ולא רק יהיה את פולחן המנהיג או הרצה של המנהיג. זה מה שיוצא היום ממי שמבקר במרכז? כלומר, בסוף אתה יוצא עם ערכים, שזה מה שחשוב, אני מניח שבשביל זה בסוף מקימים את המרכז.
לגמרי אני מסכים איתך, כמו שאמרתי לך בתחילת הדרך, היה לנו ברור שאנחנו לא רוצים לעשות מוזיאום, אלא להביא את הערכים ואת המודל מנהיגות ברלוונטיות שלו לדור שלנו, וכמובן עוד יותר לדור הצעיר. כי כאמור, ניקח שוב את הדוגמה הזאת של מנהיגות המונעת ערכים. זה לא נוסחה לראש ממשלה דווקא. וגם כשאתה מנהל בית ספר, וגם כשאתה יושב ראש מועצת תלמידים, וגם כשאתה, אנחנו עושים סדנאות לממקפים בצבא, אז איך אתה כממקף כמפקד כיתה, מביא את הערכים שלך ולקח אותם כחלק מהשיקולי קבלת ההחלטות שלך.
כן. המלצה שלי אגב, למי שמנהל עסק, עובדים, תמיד מחפשים ליצור, לצקת תוכן ולצאת ליום, מה שנקרא, יום משרד, יום עבודה, יום כיף, יום איך שתקראו לזה. סיור במרכז בגין פלוס הסביבה המאממת שנמצאת מסביב, זה רעיון לא רע בכלל. ושוב, אני מדגיש, זה לא פוליטי, כל אחד יפרש את זה איך שהוא רוצה, אבל כשאתה בא לשם אתה לא צריך להיות מובך אם אתה שמאל, ימין או איך שאתה מגדיר את עצמך.
לגמרי, לא יכולתי לנסח את זה טוב יותר, יום.
ואני מקווה שאתה בכלל, העיסוקים סביב מורשת, זה נכון גם למורשת של יצחק רבין במרכז שם, שיעסקו סביב הערכים שלנו כעם, כמדינה, וכל אחד יראה את זה ככה כשהוא בא. ירצי מקוב, מאוד עזרת לנו, ראש מרכז מורשת מנחם בגין, ולכל אלה שמצטטים את מנחם בגין, מתעדרים במורשת שלו, אז גם שיתעמקו קצת מהי אותה מורשת. זו המלצתי לפחות. תודה רבה על השיחה.
מצטרף, מצטרף לגמרי. תודה רבה לך, יורם.
כן, השיר הזה מדבק. מתוך האלבום שהוציא הפופלקס באותה שנה, לפני השינה. כמעט 40 שנה. את המילים הלחן כתב אייל נור, הוא גם כתב את רוב החומרים של פופלקס, הבסיסט, וכיום, ובהרבה שנים, איש אסטרטגיית מותג, שאחראי על מיתוג של הרבה חברות, כמו בזק ויאלו ווייז, ומזרחי תפחות, ותנו ויופלי ועוד. בוקר טוב לאייל נור.
היי, בוקר טוב, מה העניינים?
תשמע, השיר הזה מדבק פשוט, אני כאילו, כשקראתי על הקאמבק, שתכף נדבר עליו, או על המופע המיוחד, או איך שתקרא לזה, אבל אז שמעתי את השיר הזה, ואמרתי, יאו, זה באמת פופ, פופ מדבק.
וואלה, תודה. שיר טוב.
שיר טוב, הוא נשמע לי גם, אם הוא היה באנגלית, אז הייתי אומר, זה משהו שיכולתי לשמוע בבריטניה לפני 40 שנה.
כן, אתה יודע, וגם זה עושה קאמבק מדי פעם, אז אולי גם עכשיו, כאילו, אתה יודע.
Yes.
הייתי כל פעם חוזר, אז אולי...
כן, כל אנשי שנות...
מה שומך הבוקר?
בסדר גמור, אתה יודע שיש משהו נחמד בנוסטלגיה לחזור אחורה נחמד. ומוזיקה זה בכלל פסקול של חיים, אז כל מי שהיה בהכרה בשנים האלה, בין אם הייתם תיכוניסטים או יותר מבוגרים כמוני, ממש השתחררתי מקבע, אני זוכר.
זה יותר מבוגר מאיתנו, כן.
כן, יש קשישים פה. ובכל זאת, אתה יודע, אני מדמיין אותך, יכולת להיות בסיסט של להקה למשך הרבה שנים. והלכת לכיוונים אחרים, שתכף נדבר על זה.
כן,
האלבום הזה הצליח כן. בסך הכל, ובכל זאת התפרקתם.
תראה, קודם כל הוא לא מאוד הצליח.
אוקיי.
בוא נהיה ישרים עם האמת. אני חושב שפופלקס תמיד הייתה טעם... אתה יודע, זה בבית ספר, אתה יודע, תמיד יש את אלה ש... שוב, אני אקח אותך 40 שנה אחורה, אבל תמיד יש את אלה שלא יודע, אופר חזה יש כאלה שולחים ברוכים את ג'וי דיוויז'ן וגנג אוף פור ודארק אייטיז, ואנחנו היינו קצת יותר אוף, זאת אומרת מי שאהב אותנו לא היו אלה שאהבו את הדברים רגילים, זה היה יותר קל של פינגווין של אז וליקוויד של אז וקולנוע דן של אז, דברים קצת יותר קהים. המוזיקה שלנו היא באמת מעובדת קצת יותר פופי, אבל אנחנו גדלנו במועדונים, אתה יודע, של נקמת הטרקטור ומינימל קומפקט,
כן.
ולהקה רטורית, אז באנו משם, והקהל שלנו קצת יותר, אתה יודע, קצת יותר, לא רוצה להגיד הארדקור, אבל קצת
נכון.
יותר...
למרות שהרדיו כן חיבק באותם ימים?
כן, הרדיו חיבק בעיקר את איציק, וטיפה פחות את האחרים. אני חושב ש, תראה, גם אם אתה שומע את מדברת, וכמה שזה פופי, המילים הם לא בדיוק שיר אהבה הרגיל, כמו שאתה בטח שומע, וגם העיבודים, למרות שהם פופים, הם מורכבים. זאת אומרת, זה לא קונבנציונלי. אז הקהל שאהב אותנו, וזה גם הקהל שאנחנו חושבים ומאוד רוצים שיגיע, זה הקהל שתמיד, אתה יודע, בתיכון, כזה ב-85-6, תמיד קצת הלך הצידה לשמוע עם החבר'ה את הדברים שהוא אוהב. כן. וכנראה לא שומע את מה שרובם שמעו.
אז יש מופע איחוד בינתיים חד פעמי, אם אני מבין? אין
כן,
לדעת?
הוא חד פעמי, אני חושב שהוא יהיה גם חד פעמי, לא רק לבינתיים.
אמרו את זה לפניך לא אחרים, אבל זה נראה, אני מבין למה אתה אומר שזה חד פעמי, וזה גם בסיכוי שזה באמת יהיה, ואז יש פה הזדמנות, זה מתי זה בברבי, מתי?
זה בברבי ב-28 לתשיעי, והיות ואנחנו רואים אותו חד פעמי, אנחנו גם מנסים שהוא יהיה חד פעמי.
אוקיי.
זאת אומרת להשקיע שההופעה באמת היא הכי טובה שאנחנו יכולים, ושזה הכי נאמן לתקליט. אנחנו עובדים מאוד קשה בשביל שהעיבודים יהיו מאוד נאמנים לתקליט, כן. ועורכים מהתקופה. וצ'ופי כנראה בעזרת השם אני מקווה יבוא לעשות את המוזיקה שלו לפנינו. זאת אומרת אנחנו רוצים לעשות באמת פגישת מחזור, זה משהו שאנחנו רוצים לעשות אותו בשביל עצמנו, כי גם אנחנו תדע כבר לא ממש צעירים, ואנחנו רוצים לעשות אותו בשביל עצמנו ובשביל כל מי שאהב אותנו ומבקש את זה ורוצה את זה, ובאמת לתת לזה את הנשיקת פרידה שאנחנו חושבים שזה ראוי לה.
כולם זוכרים לנגן? כלומר, כולם ניגנו במשך השנים?
כן, התשובה היא כן.
יופי.
שחר ואני, תראה, זה שחר ואני מפופלקס.
כן.
אנחנו כל הזמן בקשר עם נגינה. אנחנו לא עובדים בזה, אבל אנחנו בכושר. ומה שאנחנו לא בכושר, אנחנו... אתה יודע, אני שעה וחצי ביום חוזר לזה, אז אל תדאג, אין דאגה, על הבמה אנחנו נהיה מה שצריך להיות על הבמה.
אתה איש פרסום ואסטרטגיה בעצם, כשאני מסתכל על הקליפים של אז, אני אומר, נראה לי שהם ידעו איך למתג את עצמם כבר אז, והייתם מאוד צעירים, אבל היה מיתוג, ידעת מה זה פופלקס.
יכול להיות, אם כי אני לא רוצה לקחת יותר קרדיט, אז בגיל הזה עוד לא ידעתי בכלל מה אני רוצה להיות שאני אהיה גדול,
כן.
ולפני פופלקס אני חשבתי שאני אהיה מוזיקאי.
הגיוני.
אז אני לא...
כן.
סליחה?
לא, הגיוני מאוד. ואיך התגלגלת בסוף לענף הפרסום והאסטרטגיה?
טוב, אתה רוצה את הסיפור הארוך או את הסיפור הקצר?
את הקצר, אנחנו ברדיו.
ברור. הסיפור הקצר שבאמת אחרי הצבא אני הלכתי ללמוד משהו באוניברסיטה, בשביל רק בשביל לדחות עוד 3 שנים, ובאמת לא ידעתי מה אני רוצה להיות שאני אהיה גדול, וחוץ מלנגן לא חשבתי שאני יודע לעשות שום דבר שאני אהיה גדול, ואז במקרה משרד פרסום מציע לי להתקבל בתור קופי רייטר או לעשות קופי טסט, ובאמת כתבתי, לא הבנתי בזה כלום, וקיבלו אותי, והשאר היסטוריה.
כן.
פתאום מצאתי משהו שאני יודע לעשות שאני אהיה גדול. אז ברגע שמצאתי את הדבר הזה, פשוט נאחזתי בו בשתי ידיי והמשכתי הלאה. כי עד אז לא חשבתי שיש משהו שאני יודע לעשות טוב.
כן.
אז זה במקרה הצלחתי.
זה ענף הפרסום עבר שינויים מאוד מאוד גדולים.
וואה, כן, בטח.
כשאתה הצטרפת לעולם הזה, אז בדיוק יש שידורי ערוץ 2 והמהפכה הזאת.
אני הצטרפתי 5 שנים לפני שהפרסומות בטלוויזיה.
כן, כן. אז תודה, היה פה זה מהפך שלם של, בפעם זה הקריאיטיב, בוא נגיד למה שנראה כמו פרסומת טלוויזיה, זה היה לכו לקולנוע, תראו פרסומת שזה ענף אחר.
נכון, נכון.
והיום זקני השבט מסתכלים על הצעירים שאומרים, העולם הזה השתנה לגמרי ולא צריך אתכם ולא צריך קופי רייטרים ו-AI יעשה את הכל. איך בנקודת הזמן הזאת אתה רואה את זה?
קודם כל אני קצת, לא, יודע, פחות מסכים איתך, אני חושב ש-AI, עוד לא ראיתי שהוא החליף קופירייטר, הוא הופך קופירייטרים להרבה יותר מהירים.
אני גם לא מסכים איתי אגב, אני רק שואל את השאלה. אני גם לא מסכים, אבל אני חושב שאני תמיד נתפס בתור הדור המבוגר הזה, שאומר, תמיד יצטרכו אנשים, אתם לא מבינים.
אני עובד עם AI צמוד מהרגע הראשון, קופירייטרים, אנשי אסטרטגיה, זה מקטר. תהליכים, זה מחדד, זה מאפשר המון דברים, אבל בסופו של דבר, אם אתה לא יודע מה אתה רוצה, אז שום AI לא יעזור לך. אם אתה יודע מה לבקש, ולדעת מה לבקש, לפעמים אתה צריך עוד כמה עשרות שנים על הכביש בשביל לדעת מה לבקש. אני שם לב שיש הרבה ניסיונות לעבוד עם AI, אתה יודע, יכול להיות שאנשים שאני עובד איתם או לקוחות, והם לא מקבלים את התוצאות בגלל שהם לא יודעים מה לבקש, והם לא יודעים איך לכוון, והם לא יודעים ממה שהם קיבלו טוב או רע. ואני מאוד מסכים להגדרה ש-AI הוא קו-פיילוט מדהים.
כן, הגדרה טובה, לגמרי. כן, כמו שאנחנו לא באמת חושבים שהמטוסים יטוסו לבד בלי טייסים, ואני לא בטוח שאנשים, צריך שהלקוחות, מה שנקרא, של משרדי הפרסום, גם כן לא יחשבו שהם יודעים יותר טוב מבעלי מקצוע בסוף.
קודם כל זה בסדר גמור. אני חושב שכל מה שטכנולוגיה יכולה לעשות, שטכנולוגיה תעשה. אני חושב שבסופו של דבר, לקוחות דווקא מטוס זה קל, כי מטוס זה משימה שהיא מאוד, תקרא זה ליניארית, היא צריך גם היום טייסים לא מנחיתים או מנחיתים את המטוסים או אומרים, זה טכנולוגיה עושה את זה כבר הרבה מאוד שנים. הפרסום ולדעת מי אתה ומה אתה זה דבר מאוד מורכב, הוא גם מאוד רגשי, מיתוג הוא דבר מאוד רגשי, זה מי אתה ומה אתה ומה אתה בעצם רוצה להיות ומה אתה רוצה לעשות. והתהליכים האלה, ברגע שאתה מבין אותם, אתה צריך לעשות אותם עם עצמך, ועם הנפש שלך, ועם האנשים בארגון שלך, ורתימה. וכשמבינים את הדברים האלה, אז באמת, AI זה כלי מדהים בשביל לנסח, לערוך, להביא עוד רעיונות, לכתוב, לחסוך זמן. זה כלי מדהים, אבל
צריך את מי שישייף אחר כך, ובטח מי שיעשה את הבחירות.
נכון, כי הבחירה היא, כי תראה, בסופו של דבר, AI לא יכול להגיד לך מה אתה אוהב. ומה אתה אוהב, או מה נכון לך, או מה מרגיש לך נכון. ואם אתה לא יודע את זה, אז AI לא יכול.
נכון.
וסטרטגי קודם כל שואל אותך מה אתה רוצה להיות. ו-AI לא יכול להגיד לך מה אתה רוצה. יכול להגיד לך אם אתה רוצה, הנה המון אפשרויות טובות, אבל ככה זה עובד.
זה עולם שעדיין מאוד מאוד רלוונטי לחברות שממתגות את עצמם. אתה יכול לחזור אחורה, דווקא מעניין אותי יותר לעבר למהלך מיתוג של חברה, שאתה אומר, וואו, זה באמת עשה מהפך לאותו מותג?
אני יכול לתת לך המון, אבל אתה רוצה שלי או
שלך, אבל אתה יודע, שלך עדיף, אבל לא חייב, אבל משהו, אתה יודע, דווקא משנות, נגיד, ה-90 או 2000, כדי שזה לא יישמע, כאילו, אנחנו דוחים פה איזה חברה.
אני נורא לדבר על ווייז, כאילו, כי זה באמת מקום שחווינו, גם הייתה לי את הזכות להיות בחברה הזאת, שהייתה עוד סטארט-אפ צעיר, ועוד לא באמת היה לה את הסיפור, ובאמת להבין איך סיפור משנה את הגורל של החברה שמאלה או ימינה.
כן.
אז אם זה מעניין אותך, אז אני יכול לספר לך את זה.
תספר לי ולעוד כמה עשרות אלפים, כן.
אוקיי, אז Waze בעצם קראו להם LinkNet, לפני שקראו להם Waze.
אוקיי.
והם גייסו משהו כמו סכום יפה, אבל לא מאוד גדול, 10 מיליון דולר, זה עכשיו גייס נחמד. על זה שהם בעצם מייצרים GPS חינמי. חברת LinkNet באותה תקופה, למי שזוכר, היית צריך לקנות את המפות, שילמת לסלקום או לפלאפון לשירותי GPS כמה עשרות שקלים בחודש, מי שזוכר. ונכון, ואם היית רוצה לנסוע לחוץ לארץ, אתה זוכר, היית צריך לקנות כזה
את המכשיר עצמו.
את המכשיר, ו-150 דולר לכל אזור באירופה או ארצות הברית, זה היה עורך עוד. למה? כי המיפוי היה מאוד יקר.
נכון.
אז מי שהיה ממפה את הדרכים עם מסעיות גדולות או טנדרים גדולים עם אנטנות, והם היו בעצם נוסעים בכבישים וממפים אותם. אם היה תיקונים בכביש או כן. איזה סוג של שינוי, אז עבוד לך, או אם היה פקקים, עבוד לך.
בווייז אנחנו בעצם מיפינו עבור ווייז למשתמשים הראשונים.
כן, ווייז מה הבינו? הם הבינו שכל בן אדם מכשיר סלולרי הוא בעצם אנטנה GPS.
כן.
הוא יכול למפות. ואז באמת, ואז יכול להיות חינמי. על זה הם גייסו את הכסף, ואז באמת הלכנו, עשינו תהליך אסטרטגי, וניסינו להבין איך הם מספרים את הסיפור של GPS חינמי. אבל אז, זה כמה חודשים לפני ההשקה, עבדכם מתעורר בלילה, שטוף זהה קרה, ואומר דבר כזה. איך אפשר לקרוא לזה GPS אם אין מפות? אתה מבין שכשאנחנו יוצאים, צריך למפות את זה קודם. ואם אנחנו משיקים את הדבר הזה, ואנשים, נגיד, קבעתי פגישה בכפר סבא ב-2, אבל הגעתי לקלקיליה ב-3, זה יכול להיות אירוע
קצת בעייתי.
לא יודע, לא נעים.
כן.
ומה אכפת עם ה-GPS חינם, אם הוא לא GPS.
נכון.
ואז עצרנו את הכל, ואמרנו, אוקיי, אז מה זה יכול להיות? ואז עלה אלינו את הרעיון של, אולי זה בכלל לא GPS, אולי זאת רשת חברתית על הכביש. ואז כולם, כן, אבל אז כולנו עצרנו שוב, צריך להבין, ממש הייתה עצירה מאוד גדולה, אמרנו מה פתאום רשת חברתית על הכביש, הרי נהגים לא אוהבים אחד את השני. למה שאם יש לי קיצור מהוד השרון דרך הפרדסים?
שכולם ידעו על זה.
למה שכולם ידעו על זה, ומה פתאום קהילה חברתית? נגיד, תקוע בשבע בערב באיזה פקק ליד אלוף שדה, ואתה מסתכל על הנהג לידך, אתה אוהב אותו? אתה מרגיש שזה צורך, רוצה להרוג אותו בסופו של דבר. וככה היינו בין לבין 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 לבין. ובסוף לקחנו אימור. זה היה ממש כמו לאמר. אמרנו, אנחנו לא יכולים להגיד שזה GPS, זה ברור. רשת חברתית, אף אחד לא אמר, אבל זה מוזר, אבל זה הדבר היחידי שיש. ואז באנו עם הדבר הזה של Waze, בתחילה זה היה way.com, ואז התכנסו ל-Waze. ובהשקה ביקשו מנהגים לצאת ולמפות עבורנו. ומה שהם עשו, הם עשו את זה בחינם.
כן, שזה, אתה יודע,
זה... לא ברור למה, הייתה התנדבות.
כמו שאנשים היו מתקשרים לגלגלץ לדווח על, אתה יודע, התכונת תנועה, שאתה אומר, מה גורם לבן אדם? שם אולי אפילו היו מזכירים את השם, אז פה הצלחתם עוד יותר, כי זה בעצם אנונימי לגמרי, לא יודעים באמת, אף אחד לא מזכיר. זה כנראה הטבע, עליתם על הטבע של אנשים, שבסוף אנחנו רוצים לעשות טוב ולעזור ולשנות.
אבל רק צריך להבין שמה שאפשר במקצוע הזה, שאנחנו בחוכמת הבדיעבד.
נכון.
שעכשיו אנחנו יודעים שבסך הכל אנשים רצו לעזור, וברור שכן.
אין ספק שזה מהפכני בתפיסה שלכם אז, וחשיבה מאוד אמיצה. אבל הצליח.
באותו רגע זה היה פשוט הימור.
אני חוזר ל-40 שנה אחורה, לפופלקס.
יאללה, פופלקס, קדימה.
כי אנחנו ניפרד בשיר, איך לא קוראים לי איציק, וזה שיר שכולם זוכרים שאיציק חושב שהעולם יפה, אבל מי שידפיס את המילים או ישים את המילים לפניו, יראה שאיציק מתחיל לשמוע קולות וכתמים של שומן, וכתמים של שומן נוזלים מהקירות.
כן, איציק עובר את כיף חרדה.
אז תמיד אני אומר, זה השיר, זה לא מה שחשבתם, תקשיבו גם למילים, ויאלי נור, כתבת את המילים ואת הלחן גם של השיר הזה, אז אנחנו ניפרד 28 לתשיעי.
אז רק בשביל שנשרת את מטרתנו.
כן, 28.
28 לתשיעי.
כן.
ברבי, הופעת איכות של פופלקס, קובי סנדאו שירה, שחר בן ברק כמובן, איתי על הגיטרות, אמיר שוורץ תופים, שיקו פלדמן גיטרות, מור יורמן שירה קולות רקע, ועדן ענבר כינור וקולות רקע, להקה מדהימה שמנגנת יחד איתנו.
היי, מגניב.
הכי נאמנים למקור, ואבי בללי הופעת אורח,
דניאל
הופעת אורח, צ'ופי אמר שהוא הולך לעשות לנו את המוזיקה הזאת, לא סגור, אבל אני מקווה, וצ'ופי הולך להיות הכנס המחזור של כל מי שאהב אותנו, ואני מקווה גם לילדים והנכדים אולי גם.
מעולה. יאללה נור, תודה רבה.
תודה רבה על האירוח, תודה.
והנה פופלקס.
יאללה, ששבת שלום, תודה רבה.
קוראים לי איציק. כן, אותנו בעבר לימדו שקטר היא הכי קרובה למדינת אויב שאפשר להיות. חובבי הספורט שבינינו מאוד לא אוהבים את פריס סן ז'רמן, כי מאחורי הקבוצה הזאת עומדת קטר. אבל קטר גם מציגה את עצמה כמתווכת אובייקטיבית, שותפה חשובה למהלכים הומניטריים, נהנית מתמיכה של מדינות המערב. אז מהי המדינה הזאת? בוקר טוב לדוקטור יחיאל שבי, מרצה לניהול מסע ומתן ומשברים מאוניברסיטת בר אילן, גם מומחה לענייני מזרח התיכון.
בוקר טוב, יורם.
אז מה, הם בסוף גוף שמימן את החמאס, אז מה, איך נגדיר אותם?
אני הייתי מגדיר אותם כמסוכנת מבין האויבות של מדינת ישראל.
וואו.
מכיר?
אוקיי.
ממש כך. היא מובילה ג'יהאד בשני אופנים. ג'יהאד בלמל וג'יהאד בלכלם. מה זה אומר? היא יש לה את הפה ויש לה את היד. האמיר הקודם ששלט בנסיכות הזאת, האבא של הנסיך הנוכחי, הקים בשנת 1996 את רשת אל-ג'זירה.
כן.
המטרה שלו הייתה להעביר את התכנים של האסלאם הפונדמנטליסטי, האסלאם שאמור למעשה בסופו של דבר לשלוט בכל עולם, ומבחינתם שהאסלאם שולט בעולם זה לא דווקא כמו שאנחנו מתארים את זה, שזה נראה לנו אסלאם קיצוני רע וכל זה, הם תופסים את החיים בדרך אחרת, הם חושבים שזאת דרך המלך. והוא הצליח להגיע ככה באמצעות הרשת הזאת כמעט לכל מוסלמי בעולם, ולא רק מוסלמי, יש להם מאזינים של עשרות מיליונים ביום לתוכניות מסוימות, תדמיין איזו עוצמה זו, וכאשר אתה מעביר את התכנים האלה של חיזוק הנושא של האמונה באל, האמונה בנביא של האסלאם, בדרך שלו, בזה שהכפירה פוגעת בתקינות של העולם, זה הצעד הראשון שבו הם מצליחים להשפיע בהטפה מדהימה, לא רק במדינות ערב ובמדינות האסלאם, אלא גם לכל המהגרים שחיים באירופה ובאמריקה, באוסטרליה ראינו עכשיו את כל ההשפעה הזאת של ההפגנות שיש. והדבר השני זה הנושא של התגמול. התגמול, המדינה הזאת זאת מדינה עשירה מאוד. יש לה את עתודות הגז הגדולות ביותר בעולם, היא שמה בכיס הקטן, גם את רוסיה, גם את סין, את ארצות הברית, את קנדה, ולמעשה היא מתגמלת את כל אותם גורמים שעליהם היא מגיעה, היא מצליחה להשפיע, והיא הופכת אותם למעשה ללוביסטים של האינטרסים שלה בעולם. היא נוגעת בזה ומזה היא לא מניחה את ידה, כך היא מצליחה להגיע להמוני מעריצים ואנשים שלמעשה מבצעים את המדיניות שלה, בלי לדעת שלמעשה מהווים כלי שרת, כן, לתפיסה שבאה ואומרת, העולם המערבי הוא עולם קלוקל, הוא עולם מסוכן, הוא עולם שבו מקדשים את הצלחת הפרט, וזאת כפירה מבחינתם, ואנחנו צריכים להיות אלה שמנקים את העולם מהשפעות הזרות האלה, ובמיוחד מהרגל הדרוסנית של המערב במזרח התיכון, שזאת ישראל. אם ישראל מצליחה, זה אומר שהמערב הוא חזק מאשר הרעיון האסלאמי. ואם ישראל, מה שנקרא, תתפוגג לתוך עצמה, זה אומר שאנחנו הצודקים, אנחנו זה קטר.
ואנחנו עכשיו מסתמכים עליהם, בצדק או לא בצדק, זה אתה תסביר לי, כשחטופינו נמצאים עדיין במנהרות בעזה, ואנחנו רוצים אותם בחזרה, ומה לעשות, אין ברירה, צריך בסוף להסתייע במי שצריך, הרי בסוף אנחנו מדברים עם האויב, ממש עם חמאס, אז למה לא להסתייע עם קטר בעצם? זה נכון? זה חכם?
אני מלכתחילה הייתי מעדיף שלא להסתייע בהם. אבל מאחר והם הקשר, מה שנקרא נכון לעכשיו, לחמאס, והעולם עדיין לא יצא למלחמת חומה בחמאס, אז כן, מה שאנחנו יכולים להוציא מהם, אנחנו צריכים להסתייע בהם. הסתייענו בהם עד עכשיו, זה פחות או יותר עזר לנו, וזה יעזר גם לסייע לשחרר חלק מהחטופים שלנו. אבל צריך לראות מה הצד השני של המשוואה. ברגע שבחודשים האחרונים, אנחנו הלכנו, מה שנקרא, משכו אותנו באף, גם קטר וגם החמאס, ולמעשה בזמן שהם מנהלים מולנו את כל המגעים לעסקה חלקית, מה הם עשו? הם זרעו את קמפיין הרעבה בכל מקומות ההשפעה שלהם בעולם, אם זה בקמפוסים, ואם זה בבתי נבחרים בעולם, ואם זה באמצעי התקשורת למיניהם. כל אותם לוביסטים שהם בנו לאורך שנים, היום הם מתעוררים. ולכן לטווח הארוך אנחנו חייבים להתנתק מהם, אנחנו חייבים להאיר זרקור בקרב מקבלי ההחלטות, במיוחד בארצות הברית, לסכנה הגדולה, ושם תהיה לנו עבודה קשה. מדוע? מכיוון שרוב רובם של מקבלי ההחלטות במדינות המערב כבר מה שנקרא שבועים בתוך הרשת הקטרית. כן. קטר הצליחה לטוות רשת שמשכה גם אותם אליה. אנחנו רואים גם אצלנו, יש בכירים לא מעטים שיוצאים מהשירות הציבורי, בין אם זה שירות ביטחוני, בין אם זה שירות מודיעיני, בין אם זה שירות מדיני, ומטבע הדברים רוצים להתקדם. זאת התרבות שלנו. ואז אנחנו נכנסים ל... חברות עסקיות, הרבה מהחברות העסקיות מבלי לדעת נשלטות על ידי האינטרסים של קטר, ושם הם מהווים כלי שרת. אנחנו רואים איך זה מתפתח ממש בתופעות האחרונות שאנחנו נחשפים להם.
במאבק הזה שלנו, הרי בסוף אנחנו מזהים שבארצות הברית יש כל מיני אינטרסים, בטח לנשיא טראמפ, לא ניכר שהוא מסתייג מקטר, למרות שאני מניח שהסעודים ואחרים לא מאושרים.
אני אגיד לך,
כן. לא, בבקשה דבר שבי, כן.
בקדנציה הראשונה שלו, הוא נפגש במפרץ עם כל נציגי המדינות שם, ושם הוא שלח איזשהו איום כזה לקטר: אני מבין שאתם עומדים מאחורי כל הבלגן במזרח התיכון. אגב, הוא גם עשה את אותו הדבר לטורקיה, שהיא בת בריתה, ולמעשה היא הזרוע התקפית של קטר. הוא בא ואמר לארדואן: אתה רוצה לקנות S-400 מהרוסים? אין שום בעיה. מאיתנו לא תקבל את ה-F-35. זאת אומרת שטראמפ יודע לעמוד על הרגליים האחוריות שצריך. ברגע שהוא מבין שזה באמת עניין של סכנה לשלום העולם, וככה בקדנציה הראשונה גם הצלחנו לשכנע אותו שאיראן היא סכנה לשלום העולם, למרות כל המילים היפות והמצוקצקות שהם מוציאים מהפה, אז הוא גם יצא מהסכם הגרעין והחל את כל ההליך הזה של הסנקציות. אנחנו צריכים לעבוד על זה לאט לאט, מה שתקרא, לפרום את המסכה מהפנים של קטר, וזה עניין של שנים, זה לא עניין שיצליח ברגע אחד.
כן, אני מניח שאנחנו באים לדבר עם האמריקאים ועם האחרים, והם שומעים שאנחנו יועצים ואנשי מוסד לשעבר ואחרים מקבלים כסף מקטר בתוך... אז איזה פרצוף יש לנו, איך אנחנו נראים כשאנחנו באים לשכנע שקטר זה השטן?
בעייתי מאוד. גם אצלנו יש לא מעט אנשים שנמצאים ליד מקבלי החלטות, שבאים ואומרים להם: חבר'ה, זה מדינה שאומנם היא איסלאמיסטית, אבל יש לה גם פנים טובות, והיא גם עוזרת, וזאת אומרת...
הם לא רואים אל-ג'זירה בערבית, כנראה.
לא, זה לא מעניין אותם. מבחינתם בסדר, שיגידו לערבים או לאסלאם את מה שהם רוצים, ומהצד השני, השפה של הקטרים היא מאוד מאוד יפה. אגב, הייתה איזושהי נקודה מאוד יפה בזמן האחרון, כאשר היה כינוס של הליגה הערבית בקהיר, ושם הנציג של קטר פתאום יצא, מה שנקרא, מהאור של עצמו, ובא ואמר: ישראל, איך אתם יכולים לסייע לה? איך אתם לא נלחמים בה בשצף קצף? הרי זאת ישראל, היא מדינת היהודים המקוללים, כפי שהיא מופיעה בקוראן, וצריך להילחם בה עד חורמה. באותו רגע, אילו אני יושב בממשלת ישראל, ראש הממשלה או שר החוץ, הייתי אוטומטית יוצא לקמפיין טוטלי כנגד הדברים האלה, ובא ואומר: חבר'ה, יש פה מלחמת דת, אנחנו לא רוצים סיוע מהאנשים האלה, תסגירו את אנשי החמאס שיושבים אצלכם, אתם לא מעבירים שום שיח עם אנשי החמאס, ולצאת למלחמת חורמה בחמאס. אני מאמין, דרך אגב, שהחטופים ישוחררו כאשר החמאס יבין שנגמר לו הזמן. באותו זמן, באותו רגע הוא ישחרר את החטופים. ראינו את זה מתי? ראינו את זה בסבב הראשון. כן. הם שחררו 80 חטופים בתוך פחות מחודש, ושחררו רק 240 אנשים שלא היו יותר מדי, מה שנקרא, טרוריסטים גדולים תמורתם.
ואם אנחנו מקיימים דיאלוג עם מדינות אירופה, אולי אנחנו צריכים, ברוח הדברים שאתה אומר, לדבר איתם על מה שמעניין אותם באמת, והם מדינות עם הרבה מוסלמים שגרים בקרבם, שמושפעים מאל-ג'זירה, ואולי באמת אנחנו צריכים לדבר איתם ולשים את הזרקור, כמו שאתה אומר, על מי היא קטר ומה זה עושה למדינה שלהם, כי זה מה שמעניין אותם.
ממש ככה, המילים שלך הן נכונות ביותר, כי החברה האירופאית מתפוררת לתוך עצמה. האירופאים רוצים לחיות את הרגע, הם מפחדים להביא ילדים, כי אומרים, הילדים האלה בסופו של דבר ימותו. אז מה נעשה? נביא לנו פועלים זרים, הפועלים הזרים יעשו את העבודה בשבילנו, ואני, ברוח הדמוקרטיה והזכויות, וזה שיש להם תרבות שונה, אני אתן להם להרגיש בבית. אבל הם מרגישים יותר מדי בבית. היום האירופאים ירגישו בעוד כמה שנים שכבר לא נשאר להם בית. כן. ועל זה צריך באמת לפרוט על המתרים האלה. זה באמת המתרים החשובים ביותר, כי אדם קרוב אצל עצמו.
איי, מי כמונו יודע. טוב, קראתי איזה על כינוס מעניין בבר קפה על ההר, תספר לי על זה.
אז בר קפה על ההר זה מקום שהקמנו דורית ואני ביישוב רחן, 10 דקות מחריש, 15 דקות מעין עירון, מחלף עין עירון בכביש 6. אנחנו מביאים לשם בעזרת השם מספר אנשים מאוד מאוד מרשימים, כמו עוזי דיין, סגן הרמטכ"ל לשעבר, כמו פרופסור גבי סיבוני, פרופסור אשר כהן, יובל מלכה, ועוד חבר'ה מאוד טובים, דני ון בירן. והחבורה הזאת תדבר על שני אירועים מאוד חשובים על ציר הזמן שמתחברים לשיחה הראשונה שלנו. האירוע הראשון זה 9 בנובמבר, זה התקיים ב-9-11, בשעה 7 בערב, וה-9-11 זכור לנו כנפילת מגדלי התאומים. מעשה מגדלי התאומים, אותם סעודים...
11 בספטמבר, דוקטור שבי, נכון? 9-11, נכון?
11 בספטמבר, 11, זה יוצא יום חמישי השנה, אבל אז זה היה ביום אחר. אבל ה-9-11, ה-11 בספטמבר, מתחבר לתיאולוגיה הזאת של קטר ושל סעודיה של אותם ימים שהתפקחה, שהם למעשה שלחו את כל אותם טרוריסטים במגמה לפגוע במרכז הסחר העולמי, המרכז שממנו מה שנקרא יוצאת ההצלחה האישית שהם רואים בכפירה, לפוצץ את המקום הזה, ואנחנו עושים קשר בין הפגיעה הזאת לבין הג'יהאדיסטים היום שמשתוללים בעולם, בין היתר על הגבול שלנו, אחמד ישארה או אל ג'ולני, שהוא הבטיח בזמנו הנשיא הסורי, שאחרי שהוא ישחרר את דמשק, הוא יגיע לירושלים. אז זה ה-11 בספטמבר, והפן השני זה ה-13 בספטמבר. זה הסכמי אוסלו שאנחנו נמצאים 32 שנה לקיומם. צריך לזכור שראש הממשלה המנוח יצחק רבין היה ביטחוניסט גדול. כשהוא חתם על הסכמי אוסלו, הכוונה שלו הייתה שהוא באמת ייתן מענה לזכויות הלגיטימיות של הערבים הפלסטינים שחיים בארץ ישראל, אבל הוא לא העלה על הדעת שהנקודה הזאת שבה הם יחדרו לפה תהפוך להיות עקב אכילס, שדרכם למעשה יקימו איזשהם אמירויות של טרור, נסיכויות של טרור קטנות שראינו אותן מתפרצות בשבעה באוקטובר ברמה הקשה ביותר עלינו, ואנחנו מדברים על חטופים מאז, ומעשה מחזיקו את ישראל כבת ערובה. אגב, תראה מה שעשה אל ג'ולני לדרוזים ולאלווים, אותה הדרך, מה שנקרא אותה הגברת בשינוי הדרת. אז נדבר על הדברים האלה, נדבר על איך הם הובילו לשבעה באוקטובר, והדבר החשוב ביותר זה מה אנחנו צריכים לדעת על האויבים שלנו, ואיך אנחנו צריכים להתנהל מולם, כדי שחס וחלילה הדברים האלה לא יקרו, והפוך, נהפוך את המזרח התיכון מסער קיצוני לסער פורה.
כן, ובשיחה אני שומר את הזכות גם לדבר איתך בשיחה אחרת על איך הפלסטינים תופסים את עצמם כפליטים לעד, כאלה שנשארים פליטים, זה אחת הבעיות שלנו גם כן. דוקטור יחיאל שבי, מרצה לניהול מסע מתן ומשברים באוניברסיטת בר אילן ומומחה לענייני מזרח התיכון, אני כולי תקווה שמקבלי החלטות יקשיבו לממוחים גם כן. תודה רבה על השיחה.
תודה רבה לכם על הבמה ושבת שלום.
שבת שלום. כן, לא חייבים להיות פליטים, אבל מה לעשות, זו המציאות שלנו. בואו נדבר על משהו טוב. שלום לרז אדס, מנכ"ל טופטק.
אהלן.
איפה אנחנו תופסים אותך?
אני האמת בתאילנד. אני גר בתאילנד בשנה האחרונה.
אז בוא נגיד 90% המאזינים אומרים איזה כיף לו, והיינו רוצים גם כן, אבל בוא נדבר קצת על טופטק, תספר לנו על טופטק.
טופטק בעצם הוקמה לפני 4 שנים, במטרה להשאיר ולהעסיק אנשים עם מוגבלות בתחום ההייטק. אנחנו מתעסקים ב3 שנים האחרונות, עשינו קורס דאטה ו-AI, בשיתוף עם משרד הכלכלה, שנה האחרונה בעצם אנחנו מפעילים תוכנית שנקראת חרמת העסוקתיק, שמיועדת לעזור לאנשים עם מוגבלות לחזור בעצם לשוק העבודה, והאוכלוסייה העיקרית שאנחנו עובדים איתה היא אנשים עם מוגבלות נפשית או אוטיזם.
אז אתם עמותה שרוצה לשלב אנשים, או שאתם ממש חברת סטארט-אפ?
אז אנחנו לא עמותה, אנחנו חברה, ואנחנו עושים את זה בכמה שיטות. אז חלק מהאנשים באמת אנחנו מועסקים אצלנו בחברה, אנחנו מתעסקים עושים פרויקטים בתחום של דאטה ו-AI, אבל אנחנו גם עוזרים להם להשתלב במקומות אחרים. אנחנו בסוף המטרה שלנו זה להיות תחנת מעבר לאנשים בשביל להשתלב בעצם בשוק החופשי. הבנו שזה האתגר העיקרי, יש המון קורסים, אבל לא נותנים לאנשים מוגבלות הרבה פעמים את הניסיון הראשוני, וזה המטרה שלנו, לתת ניסיון ראשוני שיעזור להם להשתלב אחר כך בחברות אחרות.
אז אותם גופים שמשתמשים במי שעברו את ההכשרה אצלכם, הם קודם כל מקבלים אנשי מקצוע מצוינים, זה אני בטוח. עד כמה הם רוצים גם לעשות משהו חברתי ומשהו חשוב, גם עבור עצמם, ואולי למצוא חן בעיני משקיעים גם כן?
אז אני חושב שהרוב באמת רוצים לעשות משהו משמעותי. אמדוקס עשו קורס לפני 2 שנים, ו... שני בוגרים שלנו בעצם השתלבו אצלם, חברת וויקס מקדישה לזה הרבה משאבים לראות איך משלבים אנשים עם מוגבלות, ועוד עסקים שהם יותר חברתיים וזה חשוב להם, אז הם רואים, מנסים לראות איך זה, איך זה יכול לעבוד.
כן, אני לפחות אם אני הייתי משקיע, אז הייתי שמח להשקיע בחברה שנותנת גם מענה בתחום הזה. והתחום הזה גם מאוד מאוד דינמי, אז אתם באמת, כמו שתיארת, מאוד מתעדכנים וגם בעולם ה-AI בעצם מכשירים בכיוון הזה. מה זה כולל?
אז דבר ראשון, יש לנו את הקורס שהוא מיועד לאנשים בלי רקע ובלי ניסיון שרוצים להיכנס לתחום הדאטה, והחלק העיקרי שאנחנו חושבים שהוא הכי מהותי זה בעצם אפשרות לשבור ניסיון. אנחנו עושים תוכנית שהיא בעצם מדמה את סביבת העבודה בהייטק, אבל מנסה לתת את הגמישות שאנשים מוגבלות נפשית ואוטיזם בעצם צריכים. כן. זה אומר שהכל מתנהל בזום, בעצם יש לנו אנשים בכל הארץ, זה גם היה חשוב לנו לתת הזדמנויות לאנשים שנמצאים גם בפריפריה. עולים לזום שני עד חמישי בתשע בבוקר, ממש, אנחנו בודקים נוכחות, אנחנו ממש רוצים לראות שאנשים מגיעים, זה בעצם מ-9 עד 1, שבאמת נמצאים בזום, מפולטים לחדרים לפי פרויקטים, וממש עובדים על פרויקטים אמיתיים, כדי באמת לדמות את זה, ובאמת לעשות משהו אמיתי, כדי להבין למה נכנסים. לא תמיד בן אדם יודע, הוא אומר, "הייטק, וואו, זה מעניין, זה משלמים הרבה כסף." כן. אבל לא תמיד אנשים מבינים כאילו מה זה אומר, אז אנחנו ממש מנסים לדמות את זה כמה שאפשר.
כן, תעשייה גם תובנית, תחרותית, צריכה לרוץ מהר, זה גם חלק מהעולם הזה לכל מי שנכנס בהייטק, היא בטח יודע את זה היטב. רז הדס.
כן, זה האתגר הכי גדול שלנו. זה...
אפילו תיאום ציפיות, כמו שאתה אומר, כשבן אדם ידע למה הוא נכנס.
כן.
טוב, אתם באמת עושים טוב, טופטק זה שם נהדר. רז הדס, מנכ״ל טופטק, תודה על פועלכם.
תודה לכם על ההזדמנות לשתף.
תודה. כן, אפילו בהמשך לשיחה עם אייל לינור, הכל ממותג היום, גם אתם, גם בחיים האישיים, בחיים המקצועיים. בוקר טוב לדוקטור עירית קופמן, מחברת הספר המותג האנושי.
בוקר טוב, יורם.
אני מחזיק גם את הספר פה לאלה מאיתנו שצופים בלייב בשידור. מדוע אנחנו, האנשים, צריכים למתג את עצמנו?
העולם היום הוא עולם שצריך לחסוך במשאבים. וכדי שאני לא אבזבז הרבה משאבים של זמן, של כסף, יש משאב שנקרא כוח נפשי מנטלי, תשומת לב, אני צריכה לדעת מתי להגיע ליורם, מה הערך שהוא נותן לי. ונתן לך דוגמה, אנחנו סתם עושים אפילו מסיבה, או יוצאים לה לאש חברים. אנחנו צריכים לדעת מראש מי ידע להביא את הבשר, מי ידע להביא את האנשים, מי יכין את התוכנית. ברגע שלא נדע לפנות למי שממותג, למה הערך שהוא ייתן, מה התרומה שהוא ייתן, וזה יכול להיות מסיבה ועבודה, אנחנו פשוט נבזבז את המשאבים. ואנחנו נחפש ונלך לאנשים הלא נכונים, אפילו נתייאש, אפילו ניפגע כי נהיה עם הבן אדם הלא נכון. ברגע שאתה ממותג, אתה בעצם אומר לעולם, אני כאן שאתה צריך משהו, אני כאן לעזור לך בסיטואציה מסוימת.
כמו שאת מסבירה איתה בספר, אנחנו בלאו הכי ממותגים, כמו שג'ף בזוס אמר, המותג שלך הוא מה שאנשים אומרים עליך כשאתה יוצא מהחדר, אז אם אני לא אעבוד בזה, אז במילא אני ממותג.
ואתה רוצה להיות ממותג כמו שאתה בוחר.
נכון.
אנשים מדברים, אנשים, אפילו אני אגיד את המילה שאני נזהרת איתה, מקטלגים. אז אני רוצה שאני אהיה בכיסא הנכון, שאני אהיה במקום הנכון, שאני אשדר שיתפסו אותי כמו שאני רוצה. יש לך אחריות למותג שלך.
כן, ואז אני צריך לעבוד בזה. הספר שזור גם בהרבה תרגילים, בעצם, כדי להגיע ליד הזה. איך אני יודע מה המותג שלי, מי אני?
התרגילים זה מאוד מעניין, כי אני בעצם התחלתי את זה, לכתוב את זה כמחקר האקדמי שלי, ופתאום הייתה לי איזושהי הערה, ואמרתי, לא, אני רוצה להנגיש את זה. בוא ניקח את האקדמיה, את כל המודלים והמושגים המאוד מאוד מתוקפים באקדמיה, ופשוט ננגיש אותם. ועשיתי כל מיני תרגילים, שאפילו לפעמים כשאתה עושה את התרגיל, אתה לא יודע מה הכוונה בו, אבל זה לא משנה. כי בסוף תרגיל ועוד תרגיל ייתנו לך את האריזה. זה האריזה של המותג שלך.
כן. אני אהבתי למשל תרגיל שסימנתי לי בספר, שרציתי להגדיר מה הערך המוסף שלי. אנחנו בעולם שיש הרבה אנשים כמונו, או דומים מבחינת העיסוק, או התפקיד, או הפעילות. ושם התרגיל היה, בוא תראה איפה אתה שונה.
הבידול, מילת המפתח, כן. הבידול. באמת, בוא נגיד, אם אתה בתחום התקשורת, יש הרבה אנשי תקשורת, ואני רוצה לדעת מה המשפט שאני אומרת על יורם, או מתי הכי נכון שאני אפנה אליו. והערך הזה הוא משפט, זה כמו שאתה יודע מה המשפט על לגו, מה המשפט על איקאה, אנחנו כמו המותגים האחרים. וזה נורא עוזר לעולם להתנהל, כי אני לא צריכה הרבה מאוד להתעסק ולחקור, כי אני יודעת במשפט אחד להגיד, זה כמו שפים. כן. אם אני אתן לך כמה דוגמאות של שפים, אתה יודע להגיד לי משפט על אייל שני, משפט על אסף גרנית, נכון. משפט על חיים כהן, ואתה פשוט מקצר לי תהליכים. אתה עוזר לי. וזה משהו שאני רוצה להבין. אנשים אומרים, אני לא רוצה להיות ממותג, אני ענב. אני אומרת, למה אתה ענב? אתה לא רוצה לעזור לעולם? אתה לא רוצה לקצר לאנשים תהליכים?
הנה, אנחנו בתוכנית הזאת, שאנחנו מנסים להסביר את התוכנית, אנחנו אומרים, זו תוכנית שמומחים מדברים על משהו שהם מבינים, ואנחנו נותנים להם לדבר. זו בעצם התוכנית, כלומר, אתם מדברים, לא אני.
הבידול.
כן.
ואז אני יודעת מה התוכנית באמת שלך מבודלת מאחרים, ומתי נכון איזה אנשים יגיעו לתוכנית. אתה עוזר לעולם בזה שאתה אומר, זה התוכנית, זה הבידול שלה, זה הערך שלה. שאתה צריך משהו. ואולי אני צריכה משהו אחר, אני אחפש את המותג האחר שהוא רלוונטי לי.
ובעיסוקים זה די ברור מדוע בעיסוק המקצועי שלנו אנחנו צריכים את המיתוג הזה, והוא מוסבר היטב בספר, אבל מדוע כאדם פרטי אני צריך לעבוד בזה? מה יקרה אם אני לא אעבוד בזה?
תראה, אנחנו היום בעידן שאנחנו לא רוצים רק לעבוד. יש לנו חיים, יש לנו קהילה, יש קבוצת ריצה, יש מישהו שהוא שר, יש מישהו שהוא בחוג של אומנות. עכשיו, אם אנחנו בקבוצת ריצה, ואנחנו רוצים לארגן אפילו נגיד איזה, או קבוצת רכיבת אופניים, באמת איזה אירוע לזכר מישהו, או להעלת מודעות למלחמה, או למחלה. כן. אז אנחנו רוצים לדעת מי בקבוצה, נכון שיעשה את כל דבר. זה שהכי ממותג בזה שהוא ימצא את הדרך הנכונה, או את השביל הנכון, הוא לא זה שיביא את כל החברים. יש את זה הממותג כחברתי, ואני סומכת עליו שהוא יביא את כל החברים. יש את הממותג כאיש הדרכים, שאני סומכת עליו שהוא ימצא את הדרך הכי נכונה שנהיה בה. אז אפילו הפעילות הקטנה הזאת תהיה הרבה יותר אפקטיבית, ופחות בזבז משאבים, אם כל אחד יעבוד לפי המותגיות שלו. גם במשפחה. היום אנחנו ערב שבת. ארוחת שישי. מי ידבר אקטואליה? מי יעשה את המשחק? מי יבשל את ה... מי איש הכינוכים? אנחנו כל רגע בעצם עובדים לפי המותגיות שלנו. לא ניתן למי שיודע לדבר להביא את הכינוכים.
התובנה שלי גם מהספר הייתה שאני גם לא חייב לקרוא אותו, אני לצורך הרעיון קראתי את כולו, אבל בעצם יכולתי לקרוא פרק בשבוע או תוך כדי תנועה. זו תובנה נכונה לגבי הספר הזה?
לא כל מרגש אותי שקראת אותו. זה מה שאני אומרת, שאיך שאתה מתנהל בספר זה גם חלק מהמותגיות שלך. יש אנשים שהמותג שלהם זה איש על רצף, הוא צריך את הרצף שאני כאילו כתבתי את הספר. יש אנשים שהמותגיות שלהם, אני רוצה תרגילים, פחות את התיאוריה, קודם תנו לי את התרגילים, אני רוצה בלב שלי להיכנס לתרגול. יש אנשים שהם נורא מחוברים למוזיקה, לתרבות, אז יש שם תרגיל נגיד הפלייליסט.
כן, תכף נדבר עליו גם, כן, כן.
אז הוא מתחיל בזה, וזה מה שאני כותבת בהתחלה, תקראו את הספר, תעבדו, זה לא לקרוא ממש, זה לעבוד, איך שאתם בוחרים. איך שאתם בוחרים זה בעצם איך אתם מתנהלים בחיים, וההתנהלות בחיים זה חלק מהמותגיות שלנו. איש של רצף לעומת איש של קפיצות, לעומת איש של תרגילים, לעומת איש של תיאוריה.
כן. והנה, הזכרת את הנושא של הפלייליסט, אז באמת בספר יש תרגול להרכיב את הפלייליסט המוזיקלי שלנו, מה שמייצג אותנו, מה, מי אני, מה אני. תפרטי קצת למי שלא עדיין קרא את הספר.
אז תראה, פה באמת נכנס גם המקום של אנשים כמוני שהם עוזרים לך בבניית המותג. כי כשאתה אומר מה השירים, אתה לאו דווקא תמיד יודע איך הפלייליסט שבנית, איך הוא מייצג אותך, מה זה אומר כלפי אחרים. כן. אז אני תמיד מציעה שאתה תבנה, אבל באמת ילך גם לאנשי מקצוע שיגידו לך, אם אתה באמת מתחבר לשירים כמו אני ואתה נשנה את העולם, אז אתה אולי אדם חברתי שעסוק כל הזמן בלראות, גם בשיחה הקודמת ששמעתי, איך הם באמת רוצים לשלב אוכלוסיות מסוימות, אתה כן. באמת גם בעבודה שלך. ו-I did it my way שכתבתי שם, זה אנשים באמת, פה אני מזכירה את הכתיבה שלי, שאומרים, אני רוצה לכתוב את האמירות שלי, אני רוצה, אני יודעת שיש לי מגבלות, לי המגבלות של אקדמיה או מגבלות של חברה סביבה, אבל יש משהו ברצון בפנימי שלי להגיד איזו אמירה שהיא שלי. ולא כל האנשים הם I did it my way, אבל יש אנשים שאתה אומר, כן, הם אומרים את האמירה שלהם, וחשוב להם כן. שתהיה האמירה שלהם.
הזכרת גם את השיר Dancing Queen של אבא, שהוא היה קצת פחות טריוויאלי, אבל זה היה משהו יותר אישי שלך.
כן, תראה, לפעמים רואים בן אדם כמוני חוקרת, קצת מרובעת אומרים, ואתם אומרים לי, מה, את רוקדת? את רוקדת? את רוקדת? ואני המון רוקדת, ובאמת רוקדת לבד, וזה... ודווקא זה שיר שמשהו אומר על המותגיות שלי, שאני, כן, אני אולי נתפסת חנונית, מרובעת, לא, אבל אני רוקדת, אני אוהבת לרקוד, ואנשים לפעמים מתחברים אליך, לא מהידע, אנשים מתחברים אליך מזה שהם אוהבים לרקוד, ואז יש חיבור מחלק אחר של המותגיות שלך. השיר, אם אנחנו מדברים עליו.
אנחנו תכף ניפרדי על השיר הזה, אני לא מוותר עליו גם כן.
אוי, איזה מתנה.
כן, כן, אז קודם כל תודה על ה... שיחה ועל הספר, והספר הזה הוא בחנויות הספרים, או שמזמינים אותו באינטרנט?
הוא דרך האתר שלי.
נהדר, שלי אז היום זה קל. גם הרצאות לארגונים?
כן, כי היום אני באמת אומרת, עובד ממותג, הוא נכס לארגון.
לגמרי, וזה הסברת היטב בספר, אז בוא נגיד אם אתם מנהלים ארגון או משאבי אנוש, המלצה אישי שלי, וניפרד, אבא, Dancing Queen.
וואו, באמת... הפרדה הכי טובה. שבת שלום.
דוקטור עירית קאופמן, מחברת הספר המותג אנושי, תודה רבה על השיחה.
תודה רבה.
תוכנית הזאת הגיעה לסיומה, אנחנו רק נזכיר שמיד אחרינו הנבחרים עם סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת משה סלומון, וגם חברת הכנסת יסמין סאקס פרידמן, ויושב ראש חוג הפרופסורים לחוסן לאומי, פרופסור עמיהוד אמיר. תודה ענקית לשובל הלל, טכנאי השידור שלנו. על ההפקה פה איתנו עידן ריבר, וגם דניאלה ריבר שבאה לבקר את אבא בעבודה. על עריכה המוזיקלית הלל במוביץ', אני יורם מוקדי נפרד איתכם לרגל ציון יום הולדתו של ז'אן מישל ז'אר, אומן צרפתי. בין היתר הוא בעצם הלחין את הפתיח שאחרי זה שמענו אותו בתוכנית עד פופ, מגנטיק פילדס. הנה, סופה שניים, שישובו כולם הביתה בשלום.